שער האיחוד והאמונה נועד להבין, כמו שאמרנו, מעט מזער. אני חוזר ברגע ככה, לא היינו כולנו, זה היה ב-4, להבין מעט מזער את מה שכתוב בזוהר הקדוש, שבמצוות ייחוד השם, במצווה לדעת את ייחוד השם, ששמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ישנם שתי רמות ייחוד. יש ייחוד העליון ביותר, שזה נקרא ייחוד העילה, והוא מתואר בפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והייחוד הזה משמעותו, יש שם פסקה יפהפייה שפעם הזכרנו אותה בהקשר הפוך, אז אני עושה תיקון עכשיו. רואי, יונתן, לא חושב, בואו, משהו בסוד. יש שם בקשה, אם אתה כבר כזה צדיק. בסדר, אתה צדיק יסוד עולם. ובואו, אנחנו מחכים לך. אז ישנם שני ייחודים, יש את הייחוד העליון, התחלתי להגיד את הפסקה רק, זה היה כולנו בשבע, אבל יש פסקה יפהפייה, הרב הירש אומר את זה, פעם הזכרנו את זה, אני חכם, אז יש לי ביקורות, פעם הזכרנו את זה בהקשר אחר, הרב הירש אומר את זה בגן עדן, שבטרי האישה כי טוב העץ, לא, שלפני בטרי האישה כי טוב העץ למאכל, לתאווה ולעיניים, זה נחמד העץ להשכיל, איך שבורא הקודש ברוך הוא את העולם, אז מה הוא בורא? מאוד מעניין, מיד מיד כשהוא בורא, מה האפיון של העולם? הוא נוטע גן, ומה האפיונו של הגן? הוא שם את האדם בגן, נכון? ויבן השם, ויקח השם אלוקים את האדם, בבקשה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, בסדר? עוד אין לנו שום מידע על תכונות, על אופי, על כלום. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. אז אנחנו יודעים שההבדל בין האדם לבין כולם, זה שאותו הוא שם בגן שהוא יצר, הוא נטע גן. עכשיו, מה הדבר שהאדם צריך לחוות שונה מכולם? ויצמח השם אלוהים מן האדם כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. מה הדבר הראשון שמבחין בין האדם לבין כל הברואים, זה היכולת שלו להיות במציאות נחמדה למראה. הוא בעל החיים היחיד שלפני שהוא אוכל הוא צריך שהצלחת תהיה מסודרת. זה דבר אדיר. ההבחנה הראשונה, שמעת? ההבחנה הראשונה שבאדם שונה מכל הברואים, זה שהוא נמצא במקום נחמד למראה. זה נראה חיצוני, זה נראה אסתטיקה, זה נראה שטויות. כשלמדנו את זה, אז הרב הירש אומר שם שחברה שלא מתייחסת אל היפה, הם תעקור את הטוב. אנחנו הבאנו את זה ודיברנו על גרמניה, על כמה אי אפשר לבנות על זה. זה נכון, בטח. כמה אי אפשר לבנות על יפיפותו של יפה, אבל זה לא מוריד מעצם העניין. זו הדגשה מאוד נכונה. שבוך הוא בורא את כל הברואים, וההבדל הראשון שמבחין בין האדם לבין בעל החיים, זה שהוא נמצא במקום נחמד למראה. נחמד זה ביטוי מאוד מאוד מסובך. נחמד זה שיא על 10 הדיברות, זה לא תחמוד. ואדם יש את הרצון לחמוד. גם הקדוש ברוך הוא חומד. חמדת ימים אותו קראת.
עד כדי כך שלפעמים זה עולה על הטוב למאכל.
נכון, הרבה יותר חשוב.
להפוך את זה בעלי החיים. בעלי החיים לא חשוב להם מראה, אבל הם אוכלים את מה שצריך.
מה שצריך, גם למובן החיובי. גם במובן החיובי. הנחמד משגע אותי. הנחמד גורם לי לאכול לא נכון, הנחמד, לכל הכיוונים.
הראשון... באמת זה היצר? זה היצר אותו ביצר?
זה הכל.
זה הלחמוד.
אי אפשר להוציא את האדם מהנחמד. והיום יום של אתמול, אין דבר, גנבנו לשנייה אחת מהזה, שמעו את היום יום של אתמול שלא אמרנו אתמול. כשהיינו שם אז לא אמרנו, נו. היום יום של אתמול תשמעו אותו, הוא נורא. העולם הזה הגשמי, עכשיו דיברנו על טיהור האוויר, אני שנייה רק אתמול. העולם הזה הגשמי הוא תערובת של גימוניה של הקדוש ברוך הוא. גינוניה זה מקום מפגש שבו השם יתברך כביכול מזדמן עם האדם, בחיר הנבראים, של גינוניה וגינת אגוז. אל גינת אגוז ירדתי. המילה אגוז עם הכולל, עם המילה, בגימטריה ח'. לכן בראש השנה לא אוכלים אגוז. והשם יתברך מעניק בחירה חופשית לאדם, שאדם יכול לבחור בעצמו דרך בחיים. זה מדהים. מהדבר הראשון שיש בגן זה חמדה. זה נחמד למראה. ובלי נחמד למראה, האדם זה כמו שבאתי אמרה פעם, הפתרון לשמירת הלשון הוא לא לשתוק. אז היינו חלילה גרים במנזר השתקנים. זה לא הייעוד שלנו, הייעוד שלנו הוא לדבר, נכון? אז הייחוד הוא נחמד. הרס הנחמד הוא נכות מחרידה, הוא פגם בכל ה... פגם מחריד.
קוטק זה לא היה.
מה?
חסידות קוטק.
שאלה טובה. חסידות קוצק. אומרים את החסידות, חסידות קוצק לא הייתה. יש ביטוי אצל החסידים. היה רבי מקוצק, וגם זה נגמר. וגם זה נגמר. כך אומרים אצל החסידים. אף אחד לא עמד בזה. מי עמד בזה? מי עמד בחסידות קוצק? כי זה לא היה נורמלי, זה לא היה מציאותי. מי עמד בזה? מי? החתן של הרב נזר, סוכטשוב, הכל הפוך. גור, השפת אמת, החידושי הערים, שיצא משם, הכל הפוך. זה היה GPS, זה היה צורך אמיתי, זה היה GPS בעלייה בקוצק. היה צריך בעולם GPS כזה. מה למרות שמה?
הרים היה
תלמיד מובהק. תלמיד מובהק, תלמיד חבר ותלמיד מובהק ומבטל את עצמו והוא הולך ומקים את גור. הקשר בין גור לקוצק זה כמו ביני לבין להקות בלט רומניות. אין שום קשר, זה הפוך בתפיסה. הכל זה חיים, זה מציאות, הכל הפוך. נחמד למראה. הכי נחמד למראה בעולם זה גור. יותר מכל השאר. החשיבות של הנחמד. טוב, צריך להאריך בזה, זה לא נכנסנו עכשיו, אבל... הראשון שאגב, איפה מופיע פעם ראשונה הביטוי נחמד? לפני נחמד, אבל לא בעברית. לדעתי זה המופע הראשון של המילה נחמד. תמיד אנחנו בודקים מופע ראשון. זה מאוד מעניין. שיעור בפני עצמו לא עולה עכשיו. המילה נחמד מופיעה בתרגום של יונתן בן עוזיאל פעם ראשונה. ויחל אלוקים, דיברנו על זה הרבה פעמים. ויחלו השמיים והארץ לכל צבאם, זוכרים? ויחל אלוקים ביום השביעי, אז השאלה הקשה היא, הרי אלוקים לא קילה ביום השביעי, הוא קילה ביום
שישי.
אז הפירוש הידוע הוא שאלוקים יודע בדיוק להבחין בין היום השישי ליום השביעי, אז הוא קילה בול כשנהיה היום שביעי. אבל אדם צריך להוסיף, כי יש לו בין השמשות. אבל תרגום ירושלמי, ויונתן בן עוזיאל מתרגם, ויחל אלוקים ביום השביעי, מלשון כלות הנפש, נחשפה וגם קלטה. וחמיד השם ביום השביעה. ומשם בא הביטוי שאנחנו אומרים בתפילה, חמדת ימים אותו קראת. מתי קראת אותו חמדת ימים? איפה? לא מופיע בשום פסוק חמדת ימים. וכולם, בכל הנוסחאות, בכל העדות, בכל העולם, זה הנקודה בתפילה. בשחרית, במוסף, בערבית ובמנחה. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. איפה ראינו חמדת ימים ואיפה ראינו את זה במעשה בראשית? זה הפשט. ויחל אלוקים ביום השביעי. כלומר, את כל השמחה של השבוע, איפה הייתה האסתטי, איפה היה החמדה? מה? בסדר, את הכל עשיתי. מנהל מפעל אומר, הכל מתקתק. מתי היה הנחס? מתי היה... צריך להגיד את זה. מתי היה המנשקה? מתי היה האנושיות של הכל? מתי הייתה ההנאה? לא טכנית. בסדר, נו, גם... זה הנחמד למראה. גם החמור אוכל. מתי מופיע הנחמד? אני וחמורי נאכל באבוס אחד? שואל האדם אחרי החטא. אומר לו, קדוש ברוך הוא, מה פתאום? אתה תכין את הסלט שעתיים. כלומר, אז הוא יאכל יותר טוב. כי הוא ישים שם פחות שדויות. אתה חי בנחמד ואתה כמוני. כי בשביל מה בראתי את הכל? כי אני רוצה את הנחמד. חמוד. טוב, טוב. טוב, טוב, בואו, 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 בואו. זה, זה, כשפוגעים בנחמד, זה, זה,
זה.
זה
מוקש. ההבדל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מהותי, הוא גדול. הוא יכול לעמוד בזה, ומה איתנו?
יש כאן שתי אפשרויות, האחת פשלה ביצירה והשנייה עבודה קשה. מחלוקת הפויסקים. אני אומר פשלה ביצירה, הקדוש ברוך הוא אומר עבודה קשה, וצריך להחליט כמו מי מחרים. שתי אפשרויות, מחלוקת הפוסקים ביני לבינו.
למה? ויש מי שאומר
שהעבודה
קשה, אבל זה עולם של תיקונים.
זה הדעה
שלנו. זה פשלה
שלנו. לא, לא פשלה של היצירה, שלנו.
שלנו, זה אפשר לתקן.
נחמד, נחמד, נחמד.
טוב, כל נזכרתי. למה מברכים על הקומפוסט? למה מברכים על הקומפוסט? כבר
אכלת? כן, נכון, נכון, נכון. נחמד, פשוט בגלל הנחמד. זה מאוד נכון. טוב, זה במיליון דברים.
למה מברכים על הקומפוסט?
כל הדיונים במשנה, מה מברכים? לפני הפרפרת שלפני הפת, הפרפרת שלאחר הפת, הקינוח, כל הדיונים במשניות. הנחמדות שלו, זה דבר אחר לגמרי. ועשה לי מטעמים ואוכלה, כאשר תאהב, אני רוצה כזה, אבל תעשה את זה טוב.
מברכים על הקומפוסט, בגלל שהאשכנזים עושים את זה, ואז
צריך סייעת
המשמע,
שהוא יכול. לצאת מזה. קומפוסט בא בעצם מקמפות. זה זה בא.
קמפות.
קמפות, קפות, אבל המם בא להגיד, הגיע הקפות, קמפות. יאללה יאללה, קדימה קדימה, הכל היה בשביל לדבר על הנחמד ומראה ועל שזה באמת, זה באמת מזעזע, זה טרגדיה, אבל זה לא מזעזע ברצפה, זה מזעזע איכס. טוב,
אנחנו לא נוגעים, אתמול הרב דיבר על המסגד שעומד שם, זה באמצע, לא נוגעים,
לא נוגעים,
והם החליטו עכשיו לחלל, אז אין בעיות, הולכים, וזה ההבדל. תראה, טוב
טוב, קדימה.
אתה רואה את
זה, שאלה... למרות שגם ניסו להעביר אשם, ניסו להעביר את זה, זה לא... לא, במסגד הזה, פה, בטבריה.
לא,
לא, לא, לא, דיברנו על משהו אחר גם.
אוקיי, לא, אבל במסגד פה בטבריה...
כמה... כן, כן, כן. בואו, נמשיך.
זה לא בסדר.
לא, אני גם... זה גם... זה רגיש, ואז נכנסים לדברים האחרים, אני מדבר על המהות, על העניין של הנחמד. על העניין של הנחמד, על הפרח, על העציץ. על עצם העציץ והפרח, על הצורך בפרח.
וזה גם אסור ליהנות מ...
נכון. מה?
אסור ליהנות ממנזר יפה.
נכון. בגלל שזה מהנה, בגלל שזה יפה. בגלל שזה יפה. יש מהות מאוד מאוד גדולה ליופי. מאוד עצומה. קדימה, 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 קדימה. אז אמרנו אתמול, יש לנו היום פרק בית ארוך, אני לא יודע אם נספיק אותו עכשיו. אמרנו אתמול ש... כל השער שלנו, לא אתמול, אתמול לשלשום, כל השער שלנו בא לדבר על הייחוד העליון ועל הייחוד התחתון. אני אומר את זה בעל פה לשנייה אחת, על הייחוד העליון ועל הייחוד התחתון. הייחוד העליון והייחוד התחתון פירושו שהקדוש ברוך הוא מיוחד בייחוד העילה. ייחוד העילה זה ייחוד שאני לעולם לא אוכל להבין אותו, מפני שאני אדם, אז לעולם לא אוכל להבין אותו, כי אני לא אחד, אני מורכב. בסדר? והייחוד התחתון ביותר הוא הייחוד שאני יכול להבין אותו, ולמרות שאני יכול להבין אותו, הוא ייחוד. כלומר, אני מורכב, ובכל זאת יש לי יכולת להבין את הייחוד התחתון ביותר. הזוהר אומר, ועכשיו עוד לא נכנסים לזה, נברר את זה רק בפרק ז', אבל זה הכותרת של שער הייחוד והאמונה. הזוהר הקדוש אומר ששמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, שש המילים הללו, זה ייחוד העילה. שש המילים שבאות מתחת לזה בשקט, ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם, ועד, הן מילים מקבילות, אות מול אות, מילה מול מילה, שנועדו לברר את הייחוד התחתון ביותר. אז לא נכנסנו להבין את זה כלום, זה רק הייתה הכותרת. כדי להבין את הכותרת הזאת, מתחילים עכשיו לאט לאט להבין את מושג הייחוד. הוא פתח את הכל בפסוק, וידעת היום בהשבותה לברך כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ, מתחת, אין עוד. פשטות הפסוק אומרת, אני חוזר מהיר, פשטות הפסוק אומרת, אין אל עוד, אין עוד אל אחר, אין אלוהים אחרים. אומר התניא, תעלה על דעתך, זה חלק מתפיסת התניא שהתורה היא נצחית. אנחנו מאוד אוהבים את זה, כי אנחנו מאוד אוהבים להגיד שהפסוק הזה בא להוציא מהמצבים הפגניים של הסבא האינדיאני, של הסבתא, של הבן דוד שלי. אני כבר לא זקוק לזה. כי העולם היום יודע שאטלס לא מחזיק את העולם, ופלוטו לא שם אותו על הכתפיים, ואנחנו מבינים שיש, התקדמנו למקום שלא זקוקים כבר שיסבירו לי, שאין אלוהים נשרה במים מתחת לארץ. הבנו כבר את העיקרון. אבל יש שיטתיות, ואין השגחה, אומר האדמו"ר הזקן, אתה לא החכם הראשון, היו חכמים גם לפני 5,000 שנה. וכי תעלה על דעתך, שכל מה שהפסוק בא להגיד הוא, שצריך להוציא ממך שיש אלוהים נשרה במים מתחת לארץ, ואת זה להשיב אל לבביך. וכשכתוב בפסוק וידעת היום, אין הכוונה של היום אתמול, אלא היום גם בעולם הכי מודרני בעולם, כבוד אדוני המפותח, גם היום אתה רק יודע את זה, וכל הזמן צריך להשיב אל לבביך. זאת אומרת, זה דבר נורא קשה לקלוט אותו. ועל זה אומר נתניה, זה קשה לקליטה, זה מאוד מובן. מה כל כך משובח? זה לעבוד על זה קצת עם השכל ולהגיע למסקנה הזאת. אז מה פשט? אלא אומר התניא, זה מה שאמר הבעל שם טוב לעולם השם דברך הניצב בשמיים. אותו מדרש תהילים שהבעל שם טוב התמיע בנו והפיץ בנו והפך אותו ליסוד של הכל. לעולם השם דברך הניצב בשמיים, פירושו מה זה לעולם השם דברך הניצב בשמיים? שאם היה אדם עוצם את העיניים שלו, היה רואה שמה שניצב ועומד בשמיים הוא האותיות יהי רקיעה. לא שמיים, לא רקיעים, לא אווירים, אלא יהי רקיע, זה מה שיש בשמיים. האותיות. האותיות האלה בוראות, והאותיות האלה עכשיו חשיבות המילה שבוראות, והאותיות האלה מהוות את הרקיע מאין ליש. מחיות. בורא זה גם בורא, create. אבל המילה create לא שווה כלום. כי create מתאר יצירה או מתאר אני יצרתי משהו ואני עכשיו הלכתי ושמתי אותו במוזיאון. המילה בורא מדברת על מישהו שכל הזמן מייצר, בעברית אחרת מחיה. מחדש. עכשיו, מחדש. אבל את מה הוא מחדש? לא רניו, לא שיפוצים. מחדש את הבורא. מחדש מעשה בראשית. פעם הגדרנו מאוד יפה שלברוא זה בר, להפיק. זה המפיק. עכשיו ההפקה היא בריאת יש מאין כאן ועכשיו בשנייה זאת, והיא מתרחשת על ידי מה אמרותיו של הקדוש ברוך הוא, דיבורו. והאותיות האלה עליהם נאמר ודבר אלוקינו יקום לעולם. כלומר שום דבר אחר לא קם לעולם, כי כל דבר אחר היה חוזר לעין ואפס בשנייה שהאות תעלה ממנו. רק דבר אלוקינו יקום לעולם, ועכשיו המשמעות השנייה, ודבר אלוקינו יקים לעולם, ודבר אלוקינו יקיים לעולם. לכן נקרא הקדוש ברוך הוא ברוך המקום. הוא המקום. הוא המקום, כי הוא כאילו נותן תחושה שזה הדבר הכי פסיבי בעולם, it's only place. עברנו לאנגלית בדיוק כשאני אגיע. It's only a place, אין פה אלא מקום. מקום זה מתאר משהו לגמרי לגמרי לגמרי. אין לי בו. ואני קורא לקודש ברוך הוא המקום. כי המקום בא מהשורש שהוא המקיים את המקום. כלומר אין פה כלום אלא הוא. הוא פירושו דיבורו. ודיבורו מהווה מאין ליש כל הזמן, וכשמכניסים את זה לאדם, זה והשיבותה אל לבביך. למה זה כל כך קשה? כי לאדם קשה לקלוט את מושג העין. מה פירוש עין? כל מה שהוא דן בו זה על בסיס איזשהו יש. הוא לא באמת קולט את העין והאפס.
כשהוא אמר עין, כבר עשה יש.
בדיוק. הוא לא באמת, לאדם אין את היכולת לקלוט באמת באמת את מושג העין. וזה בסדר גמור, כי זה שייך למערכת הייחוד העילה והייחוד התתה. עצם הדיון שלו נובע מיש. לכן והשיבותה אל לבביך, כי אילו באמת היה פשט הציווי אין אלוהים אחרים, נו זה קורס אחד בפילוסופיה יהודית באוניברסיטה שעתיים וחצי, ואחרי זה להיבחן על זה וזהו. אם רוצים לחזור על זה כל 7 שנים בטקס. את זה צריך וידעת היום, עכשיו ביום רביעי, בוא נבדוק מה מצבך בזה, והשיבותה אל לבביך. כלומר, זה עיסוק של כל דקה, מה אתה מספר? אם היית אומר לי ולא תטור, זה עבודה של כל יום, או, אני יכול לספר לך. אם היית מספר לי שלא, אני מבין. אבל בידעתה היום והשאיבותה, הנה יש שם עוד תנה, אבל בידעתה היום והשאיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, זה אם יותר קל לך באנגלית, אתה יכול להחליף עם אניה, אלון. יותר קל לך באנגלית? It's easier for you in English. How do you do? וידעת היום והשאיבותה, הוא כבר התעורר, הוא אחרי הסיגריה. וידעת היום והשאיבותה, או שאתה מעשן מתוך שינה. אה? כן? וידעת היום והשאיבותה אל לבביך. אז זה והשאיבותה אל לבביך. ואז הוא אומר שכל זה קיים לא רק בעולם למעלה, וזה העניין בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אלא גם בעולם הזה הדומם הגשמי באפר ובאבנים ובצומח. ככל שהעולם מתפתח, הפיזיקה מתפתחת, התפיסות מתפתחות, העולם יותר ויותר מבין שיש חיות בכל דבר. אבל להגיע למעשיבותיי לבביך, שהכל מתהווה כאן ועכשיו, מאין ואפס, ממש ליש גמור. זה עלינו לשבח. אמת, מלכנו, אפס זולתו. ההבנה הזו של כל הזמן, כל הזמן, התפיסה הזו של אפס זולתו, אפס זולתו. עכשיו, התפיסה הזו, לא שככל שהעולם מודרני יותר, קל לו יותר לקלוט אותה. הפוך! ככל שהעולם מודרני יותר, צריך יותר לחזק אותה. מתי אמר יהושע בן נון את עלינו לשבח? זו תפילה של יהושע בן נון. כשנכנסנו לארץ, כשכבשו את יריחו, ואז חוטא החם. ובמה חוטא החם? דיברנו הרבה פעם בהרחבה רבה באחד הערבים. במה חוטא החם? בהבנה שאני כן תופס פה מקום. שהחרם הוא כן שלי. ואז מה מתקן יהושע? התקדמנו? אפס עולתו. כלומר, זה בדיוק הפוך מהתפיסה המקובלת. שבידעתה היום שהשם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, פירושו להוציא מהתפיסה ההיא. ההפך, זה להוציא מהתפיסה שהולכת ומתפתחת בי ככל שאני טוב יותר ובסדר יותר ויותר נחמד למראה וכו 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 וכו. זה תופעת הלוואי של מה שאמרנו מקודם. עכשיו המשיך התניא בסוף פרק א', אנחנו עוד לפני ההתחלה, עוד לא הגענו לפרק ב', המשיך התניא בסוף פרק א' ואמר, הבנתי את זה לגבי אותם דברים במאמרות שראינו, או רקיע, אבל אמרת שזה נכון גם לגבי האבן הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר יהי אבן, אז איזה אותיות מחזיקות את האבן? אמר התניא, זה טיסה בין 2 ל-4 אצל הארי, הוא יסביר לך את סוד צירופי האותיות וחילופיהם וגימטריאות האותיות וכולי, אבל באופן כללי, 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 הוא אמר לנו שאם אני קולט שהאותיות של הקדוש ברוך הוא הן בוראות, כי הוא ודברו אחד, והמאמרות שבהן נברא העולם הן המאמרות שבוראים את העולם, הן המאמרות שבוראים את העולם, המאמרות זה הוא, זה נשמע לנו מפחיד, כי המאמרות, הוא המאמרות, ואתה מחיה את כולם, אנחנו נראה עוד מעט בפרק ב', ואתה מחיה את כולם. אתם יודעים מה זה ואתה מחיה את כולם? ואתה מחיה את כולם זה כל האותיות מאלף עד תף והי שמופיעה אחר כך, שזה מתאר את הדיבור, היי מוצאות הגרון. ואתה מחיה את כולם, ואתה זה גם ואתה יו, ואתה זה גם אות, ואתה מחיה את כולם, לומדים הראשית חוכמה והשלה אל תקרי מחיה את כולם, נראה את זה עוד מעט, אלא מהווה את כולם. כמה אתה מחיה את כולם, אתה הופך אותי עכשיו מאין ואפס ממש ליש, וזה נעשה על ידי צירופי אותיות וחילופי אותיות וגימטריאות של אותיות, אותיות של לשון הקודש. עכשיו לנו זה קשה לתפוס את זה, כי קשה לנו לתפוס מה זה לשון, כי קשה לנו לתפוס מה זה לשון הקודש. אבל אם אנחנו מבינים שהקודש ברוך הוא בורא את העולם בלשון הקודש, אז זה לא רק שיחה יפה על רגע של עברית, אלא יש באותיות כוח בריאה, והוא בורא את העולם באותיות. ואז כמו שאנחנו לומדים כבר ספר שלם, שאור אין סוף כדי שיופיע אליי, הוא מתלבש בלבושים לבושים ומחיצות מחיצות 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 מחיצות. זוכרים את ההסבר של אדמו"ר הזקן? מחצתי ואני ארפה. לא מחצתי אלא בראתי מחיצות. איך אמרת מיכל? הוא יכול, אבל לנו זה קשה. המחיצות מקשות עלינו. מחצתי ואני ארפה. כי בלי המחיצות לא היינו יכולים. אז הוא בורא מחיצות, מחיצות, מחיצות. אז תבין שגם באותיות יש מחיצות. זאת אומרת, לא נאמר יהי כוס, כי הכוס היא בריאה פחות גדולה מהרקיע או מהארץ או מהיבשה. אם היה נאמר יהי כוס, היא הייתה נשרפת באותיות. אז יהי כוס נאמר בצירופי אותיות, בחילופי אותיות, בגמטריות של אותיות, לאין סוף חלקים ודרכים. זה בכלל מסובך אם נבין שזה בדיוק כמו, אמרנו אתמול, רוממתנו מכל הראשונות, זה כמו בחנותנו מכל העמים. למה זה קשה לנו? כי we know English, ואנחנו מדברים צרפתית, וגם אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. וברגע שאנחנו קולטים שקודש ברוך הוא לא קריאי דיו, אלא ברא, והאותיות בוראות, האותיות בוראות, עוד מעט נבין למה זה כל כך מהותי לנו להתחיל בכל זה את שער הייחוד והאמונה. האותיות בוראות, בסדר? אז, ויש בהן כוח בריאה, אז ממילא ברור שכל דבר יכול לקבל את הבריאה הזו ברמה שהוא יכול. ואז יש המון 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 לבושים עד שזה מופיע באבן, עד שזה מופיע בדומם. וכך אותה חיות קיימת גם בדומם וגם בדבר הכי חי בעולם. אבל היא מצומצמת, 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 מצומצמת בהתגלותה, כי היא מופיעה באותיות לבושות. בסדר? זה חילופי האותיות וצירופי האותיות, ריש למד א' שערים. כמו הזכרנו את ריש למד א' שערים, לא זכרתי את המתמטיקה, היא פשוטה, זה 22 כפול 21. כלומר, אם תספרו 22 אותיות א' ב', עכשיו תקחו, תורידו את א', א' ועוד, כאילו עוד אחת ועוד כל שאר האותיות, אז זה עוד ועוד 21. בסדר? אז אתה יכול לעשות א' ב', א' ג', א' ד', א' ה', א' ו'. למה? עכשיו תעשה ב', א', ב', ג', אז יש לך 22 כפול 21 צירופים. נכון? כי כל אות מצטרפת ל-21 חברים. יש לך 22 כפול 21. 22 כפול 21, כמה זה יוצא?
41.
לא, לא. 22 כפול 21, כמה יוצא?
462.
22
כפול 22 זה 444, לא? לא.
22 כפול 21.
462.
בבקשה.
462.
בבקשה.
אוקיי.
תמיד? תמיד? שברומניה שיחקו גולות בתימן, למדו לו לקרוא. 400, נכון? 62?
כן.
462? שוי. הלאה. אני גם תימני ביסודות. בסדר, אז זה 462, עכשיו, מה?
שכדאי לך.
ודאי, עכשיו ה-460...
לא, 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 זה 482,
22
כפול 21.
בסדר,
אוקיי, כפול
21. זה כבר דבר אחר, עכשיו הם גנבו משהו. זה כבר שלב, זה לא קשור. בסדר, אז זה 462, זה מסתדר עם שימן.
אני חושב.
תן לנו סופית את העניין, כדי שנהיה רגועים.
כן, 484 פחות 422. כן. לא עוד 62.
אלדד כבר ספר את זה בחרוזים. הוא כבר בחרוזים יודע כמה זה. נכון, אלדד?
הרבה מעבר.
הרבה מעבר. גם הוא חשב שהרבה מעבר, זה הייתה בעיה.
אני לא
יודעים,
מה נשאר?
הוא כבר לא
בספירה הזאת. לא, הוא אומר, זה היה, רק לא נשאר. אז 462. עכשיו, אז 462, איך הגענו ל-231? זה חצי מזה. למה? כי אחרי שאתה עושה א' ב', זה לא שייך לעשות עכשיו ב' א'. כי זה אותו דבר. אז זה חצי מ-462. וזה הגיעו לריש למד א'. ריש למד א' אותיות, ריש למד א' זה נקרא ריש למד א' שערים. כלומר, כל אות יש לה שער שדרכו היא בורית. בסדר? כמו בכל הדברים האלה, תלכו לערי בין 2 ל-4, תדברו איתו על העניינים האלה. אני לא מבין כלום, אני רק יודע את היסודות. אני מבין שזה בכלל לא קשה להבין שלשון הקודש בורית. אין בזה שום קושי להבין. אגב, לי זה פחות קשה להבין, לא מבין בקשה, מאשר שיש עם סגולה. השון של סגולה, זה ברור, אתה רואה את זה. המעבר של הלשון, אתה קולט שאתה קולט משהו, אתה חושב שאתה גודל הדור, ואתה מבין שאתה לא מבין כלום. וכל יום אתה נתקל בזה, שאתה חושב שאתמול הבנת ואתה לא מבין שום דבר. אז האותיות בוראות, נחזור עכשיו לענייננו, כדי להיות ממוקדים.
אולי אפשר להגיד שלברוא זה להמשיך לפתח, המשך פיתוח.
לא. לא, לא, לא. המשך פיתוח זה היה משהו ואני ממשיך לפתח אותו. לא היה כלום. לא, לא היית בוקר, נבראת מחדש, והתפתח, זה שני דברים ביחד. אתם יודעים מה אני אומר? המשך פיתוח אומר, יש, אבל אני מתעל את זה עכשיו יפה. זה נורא קשה, כי מבחינתנו זה גם סותר קצת, הרי כן היה משהו בששת ימי בראשית שעכשיו אין. בששת ימי בראשית נבראו היסודות, נבראה המתכונת, נבראה, הכל נכון. ואתה מתהווה מחדש. אומר לך, הקודש ברוך הוא, יש איקס מחיצות שאני מגלה לך. האיקס מחיצות שאני מגלה לך אומרים שמחר השמש תזרח. תבנה לפי זה. אגב, אם היא לא תזרח, תצמצא. אבל אני אומר לך, תבנה לפי זה שהיא זורחת. והמון הפקלינה. נדרת על זה שהיא זורחת, תפסת. וכו' וכו' וכו'. אז זה... זה היסוד הראשון של פרק א', שעוד לא נכנסנו ממנו בכלל לפרק ב'. ואז, ברגע שאני מבין את עניין האותיות שמשתלשלות מעשרה מאמרות שבתורה, שיש בהן כוח וחיות לברו, אני גם מבין ברמות אחרות לגמרי, בזה הוא סיים את פרק א', את המושג אורייטה וקודש הבריחו, חד. כלומר, לקודש ברוך הוא, הוא הבורא, ואורייטה בורט. האותיות בוראות. בסדר? זה וידעת היום והשיבות אל לבביך. כלומר, אפשר לדעת את זה, ואתה צריך כל הזמן להשיב אל לבביך. שמה? כי הוויה יוד קי וו קי, כלומר, המהווה, ויוד קי וו קי זה יוד הווה, כמו שאנחנו רגילים להגיד. כלומר, המהווה בכל עת תמיד, כמו כך היה עשה איוב, הוא האלוקים. וידעת היום, לא בידעת ש, אלא בידעת היום, במבחן של היום לא עמדת עוד. אין שום רלוונטיות למבחן של לפני דקה. גם יוחנן כהן גדול בגיל 80 נהיה צדוקי. שום רלוונטיות, אין לכלום. זה חידוש, זה עבודה של עכשיו. חדש, מה שלומך הבוקר? וידעת היום, והשיב אותה אל לבביך, אם כתוב השיב אותה, סימן שלבבך מקשה. אנחנו לא מקבלים את זה, עזוב, היהודי הזה בסדר, הכל רגוע, אין לו שאלות, אין לו קושיות, הוא כל כך שמח. שלום, תראה את החיים. והשיב אותה אל לבביך. לא יכול להיות שאתה רואה את האותיות כמו שראית בשנייה, כי עכשיו מתהווה מחדש. לכן והשיב אותה אל לבביך, פירושו מה שאתה רואה עכשיו לא ראית מקודם. והשיב אותה אל לבביך, אם והשיב אותה, זאת אומרת שיש לי שאלה חדשה. אבל אני יודע, אתה לא יודע, כי זה, זה עוד לא היה. והשיב אותה אל לבביך, כי הוויה הוא האלוקים. אבל לא רק בשמיים ממעל, אלא גם על הארץ מתחת. ואין עוד פירושו, לא אין עוד אלוהים, אלא אין עוד יש. כשתדע היום את השיב אל לבביך, זה שיא המהפכה של הפסוק. תקלוט שאין עוד יש. שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר לא יש. הכל מתהווה, הכל מתחדש. וידעת היום באשר אותה לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, וזה הפתיחה. ואז על בסיס זה, את כל זה רצינו בדקה בהתחלה, כי זה בעצם פרק א', בסדר? אבל טוב שאמרנו, כי בגללך עברנו מחבן, חיכינו לך בארבע. כן. כולם היו. כן. חבר'ה, אז זה...
הרב, אבל נניח אדם יודע שהקדוש ברוך הוא מהווה את הכל והכל זה הוא. אוקיי, נו, ואז מה קורה לב? מה אמור לקרות לאדם?
פרק ב', ואז מה אמור לקרות? והנה, מכאן תשובת המינים. וגילוי שורש טעותם, הכופרים בהשגחה פרטית. אני מראש אומר, היום לא נעמוד בכל פרק ב' בגלל הזמן, אני לא רוצה להאריך, אז נראה את ההתחלה ומחר נמשיך אותו. והנה מכאן, למרות שמעניין שבסידור התניה נקמו את כולו כשיעור אחד, וזה באמת נכון, כי זה מהלך אחד, נדבר על זה. מכאן תשובת המינים, התשובה למינים, וגילוי שורש טעותם. גילוי שורש טעותם זה תתייחסו ברצינות למינות, תגלו את השורש של הטעות, לא טועה, אל תתקן אותו פה ותתקן אותו פה, תוכיח לו שבאלף אפשרויות זה לא נכון, הרבה פעמים תשובת המינים זה 10 הוכחות ומעמידות אותך ככה, וזה טוב לקדנציה, אבל לא נגעת בשורש. בסדר, השתקת אותו. הוא בסדר. כפייה של הר סיני כזאת. השתקת, סתמת לו את הכל, אין סיני. שורש. וגילוי שורש טעותם. הכופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה. כלומר, אם כופרים בכך, מדובר עכשיו לא על המינים שלא טוענים שהעולם נברא. לא עליהם מדובר. בעצם פרק ב' בא להסביר את עומק המושג בורא. למה בורא בעצם פירושו מחדש? כאילו זרקו שתי שאלות באמצע בחלל האוויר ואמרנו עוד מעט, האחת, האם זה, איך קראת לזה מקודם, מיכל?
המשך פיתוח.
או כמו שאתה אומר, אז מה זה אומר לי כאן? שני דברים אחרים לגמרי, לשניהם הוא מתייחס פה עוד מעט. פה לא מדובר עכשיו על הכפירה בזה שהעולם לא נברא. נעזוב את זה. כי לכאורה אתה מדבר על ייחודו של השם או על היותו בורא. זה לכאורה שני נושאים. אני יכול לקבל שהוא בורא. אבל לא לקבל שהוא אחד. ואומר התניא, לא נכון אם אתה תבין את המושג בורא באמת. זה טוב אם אתה מבין את הבורא כמייצר, ככוח על יכולתי שאי אפשר בכלל לתאר, שיכולת היצירה שלו שונה לחלוטין מיכולת היצירה של כל האנושות ביחד. זה אגב מה שאנחנו מסתפקים בו בכיתה א', ב' וגם עד גיל 100. ומתפעלים מזה. לא נגעת בכלל במושג בורא. עוד לא גרדת את זה. כי זה בכלל לא נוגע בעניין. אחרי שתקלוט את הבורא, אז הידיעות האלה ייתנו לך המון. אבל כשיש לך את הידיעות האלה לפני שקלטת את הבורא, זה כמו לקרוא ספר מדהים בגיל הלא נכון. אתם מכירים את זה? שאתה יודע את כל הספר, אבל אתה לא מבין מה מרגש. כי אתה בן 7. נתנו לך את הרומן הכי יפה בעולם, אבל אתה בן 7, מה לעשות? אתה לא מבין, אתה כמו חמור קורא אותו. אתה יודע אותו בעל פה. והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הכופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה. שטועים בדמיונם הכוזב, שמדמים מעשה השם עושה שמיים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו. מעשה אנוש ותחבולותיו זה גם פסוק וגם פיוט יפה בראש השנה וביום הכיפורים. זה לא הכוונה תחבולותיו במובן השלילי, אלא תחכומיו, היכולות, ההתפתחויות, 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 עד להגיע למיקרוס מיקרוס וכו'. כי כאשר יצר הצורף כלי, ולכן הוא יקדים תחבולותיו, כי יבוא האדם המודרני 200 שנה אחרי התניא ויגיד, טוב, היה יפה באוקראינה, הוא חשב שזה עם גנרטור. אם הוא היה מכיר את המיקרו, שפיקרו, ספיקרו, שמיקרו, מיקרו, הוא לא היה מדבר כך. אבל זה לא משנה, אנחנו נשארים צורפים וכלים. זה לא חשוב. בסדר? אז יהיה הייטק או הייטק, זה צורף וכלי. הרעיון הוא אותו רעיון. ומיד תבינו למה. כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף. היא הדוגמה הרגילה שתמיד אנחנו מדברים עליה, ומפה הוא מגיע לעומק, עומק, עומק, בהבנה שצריכים להיכנס אליה של קריאת ים סוף. שוב, אין הכלי צריך לידי הצורף. כי אף שידיו מסולקות הימנו, והולך לו בשוק. זה שני דברים. א', הצורף סיים את העבודה. עכשיו, מה המבחן אם הוא צורף טוב? אם אני לא זקוק לקרוא לו כל פעם בשביל שיבדוק לי את הכלי מחדש. עכשיו לאט לאט בין הצורף לבין הכלי, הזיהוי נגמר. היום הראשון אחרי שקניתי את השולחן, ראיתי פתאום בשוק את הנגר, הוא נראה שתי טיפות כמו השולחן. שבועיים אחרי זה...
לשנה.
אחריות
לשנה.
אחריות לשנה, בדיוק. שבועיים אחרי זה, מאוד חיפשתי אותו והוא לא נראה. ואחרי זה בכלל אמרו לי שכבר מזמן יש לו מוסך. ואחר כך...
הפך לאייפון.
ונהיה אייפון, כן, נכון? מה שראית שם, איך אומרים הגששים? זה לא בוטיק, זה בית כנסת, נכון? אחרי זה הוא כבר נהיה... הוא לא רואים. כלומר, ההפך. כוחו של צורף טוב זה שאתה לא מונה עליו. ככל שהעולם מודרני יותר, זה יותר בולט. לא מכיר אותך, תראה לי את החברה. הממשלה מסוים לא מכיר את החברה, תראה לי את הממשלה. לא מכיר, תראה לי את... לא מכיר אף אחד. כלומר, כל מושג היצירה שאנחנו מכירים, בנוי על הנתקה בין היוצר ליצירה. גם באומנות, היוצר זה היצירה, עד שלב מאוד מסוים. בשלב מסוים היצירה יכולה לשחק בלי היוצר. זה מתסכל מאוד, נכון? יש שלב כזה, מה?
תמונה של רמברנט, עכשיו עולה מיליון. לא, אין לה שום יחס לרמברנט, אלא למי שהיה מיליון לקנות אותו.
זה אמת למיטה. כלומר, בשלב מסוים בין היוצר לבין הכלי נוצרת הנתקה, למרות שבעצם אתה מתאר את היוצר.
זאת הקבלה כמו בדיוק להבדיל אלף אלפי הבדלות בין חכם יהודי שנשאר שמו 2000 שנה אחרי, או צייר שנשאר שמו על ידי הציור, רק לזה לעומת זה. זה גם זאת אותה הקבלה. אתה רואה בציור את הצייר, אתה אומר זה רמברנט או זה ון גוך או זה זה.
בתנאי שאתה רואה ברמב"ם לא את הרמב"ם אלא את הקודש ברוך
הוא.
מגיע לזה, לא את הרמב"ם אלא אחרת זה רמברנט. להבדיל. זה לאט לאט, לאט לאט. כאשר יצא לצורף כלי שוב, אין הכלי צריך לידי הצורף. כי אף שידיו מסולקות הימנו, והולך לו בשוק, הכלי קיים בתבניתו. כאן הוא מגיע לעניין של ששת ימי בראשית. אתה צודק, מה אתה שואל כל הזמן על פרק א'? זה יפה מאוד, המחדש בטובו, אבל התבניות נבראו בששת ימי בראשית, בכל זאת. מה, אתה אומר לי, אין, לא היה משהו שונה בששת ימי בראשית מהו? לא נבראו תבניות? כלומר, מחר יכול להיות שיבשה תהיה בלון? נבראו התבניות. נקבע שיש ימים ויש יבשה. כן. אבל התבניות לא נבראו במובן של מה שקוראים היום שטנץ. יצרתי תבנית ועכשיו העסק עובד. אני אגמור את המשפט. שנייה, 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 שנייה. והולך לו בשוק, הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש כאשר יצא מידי הצורף. כך מדמין השכלים האלו מעשה שמיים וארץ. מה רצית להוסיף, בתיה?
אני רוצה להגיד שהמילה תחבולות, אם אנחנו נקרא בה את המילה חבל, חבלים, יותר טוב מאשר היצירה של, שאתה אומר כמו הצורף. הצורף קשה. מחבלים אפשר לעשות אין סוף צורות. תלוי כמה חבלים יש לך.
נו זהו, תספר למה אפשר לעשות עם צורף.
אבל קטע שקשה לתפוס, אפשר לעשות יותר מאשר עם החבלים, אבל בשביל להבין, אז אתה לא יכול להבין איך אתה עושה זהב או מתכת. חבלים משרת אותך נפלא בשביל כן לפרק את העניין.
יפה מאוד. זה נקרא, זה כמו שאת אומרת, זה אומר את התופרת ההונגריה.
אצל אנשים זה נקרא מקרמה.
מקרמה?
כן, לוקחים. אתה רוצה 1,000 חוטים ועושים מזה תחרה כזאת, 2,000, אין סוף. אז המילה
תחבולותיו
מאוד חשובה, הרב אמר את זה, למרות שהוא גבר, אבל הוא היה אישה, אז היה גם נותן לנו להבין למה.
נכון, נכון, נכון.
התחבולות כל כך משרת.
מצוין, מבין את זה גם. אגב, תחבולות זה גם חבלים, חבלים זה חבלי לידה, זה הכל.
משרת אותם לכל אורך.
ברור, 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 ברור. הוא אומר, זה מובן לחלוטין,
כאן אמרתי מיד זה. לידה ואחרי
זה אין סוף. כן, נכון מאוד.
תנוי על החבלים האלה.
כן. אז השכלים האלו מדמים מעשה שמיים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו. אך, תח מראות עיניהם, זהו, זה השורה שנעמוד. הוא בכוונה מזכיר את מעשה אנוש ותחבולותיו, כי הוא רוצה לתת לנו מוזיקה, לשומעים אותו, של התפילה המיוחדת בראש השנה ויום הכיפורים, מי שמכיר בנוסח האשכנזים, יש שם מעשה אלוקינו, וזה קטע מאוד חזק בגלל שמתארים את מעשה אלוקינו, תפילה שלא היו זוכרים אותה, בגלל שהיא ברורה, תולה ארץ הבלימה, וזה, יש ניגון, אין ניגון, ואז בשלב מסוים סוגרים את ארון הקודש, ואומרים, אבל מעשה אנוש, תחבולותיו מזימה, לפי דתו האדמה, אבל מעשה אלוקינו, ועוד פעם פותחים. שם הוא התכוון. כלומר, רוצה להגיד, כשאני מדבר איתך בראש השנה, אני לא מתכוון עכשיו להגיד, אני מתכוון להגיד, זה לא, זה שני, זה בכלל לא, זה הפוך. מעשה אנוש מפותח, ככל שהוא מפותח יותר, הוא מתאר אנטי בריאה יותר. ההפך, הוא רוצה להגיד, המדע יתקדם אם הוא ינסה להפסיק לפנפז שהוא בורא. תפקידו של המדע זה שלא יהיה אינסטלטור מאחורי המכונה. כלומר, זה בכלל לא תחרות, זה בכלל לא באותו מקום, זה לא בא להגיד מעשה אנוש גורנישט. זה החבלים, זה התחבולות. מעשה אנוש, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מעשה אנוש. אשר ברא אלוקים לעשות. ובלבד שאתה קולט את החלוקה בין בריאה למעשה אנוש. בין, אתם מבינים, וידעת היום והשיבותי רבביך, כלומר, ככל שמעשה אנוש מתפתח יותר, אתה עוד יותר צריך לצאת מעבודה זרה. זו נקודת היסוד, גם בתניה, הוא אמר כל הזמן, אמרתי לכם ששער הייחוד ואמונה בעצם צריך להיות השער הראשון. רק הוא מתחיל אחרי עבודת המידות של השער השני, בסוף יפחו. דיברנו על זה כמה פעמים. זה דבר מדהים, כי מה הוא רוצה להגיד? ככל שהאדם מבין יותר ונהיה מודרני יותר, הוא זקוק לעבודה על לא להיכנס לעבודה זרה יותר מפעם. אפילו מה שאנחנו רגילים. אבל אני לא מרגיש בכלל שיש היום התמודדות מול הנושא של עבודה זרה. זה לא נכון, עבודה זרה זה לא רק... אז אומרים, כן, נכון, נכון. האליל ספורט של הילד שלי זה עבודה זרה, צריך להוציא אותו מזה. נכון. והאליל שלך... והביטחון שלך בעבודה שלך, ואי היכולת שלך לראות את ההתחדשות כל שנייה, זה פי עשר מהאליל ספורט של הילד שלך. כי הילד שלך נהנה מהאליל ספורט והוא יודע שמחליפים קלפים בעוד חודשיים. הוא צוחק מזה. אתה היחיד שעושה מזה עסק. מחור, שמה מחור, הוא יודע שעכשיו צריכים להיות מחורים שלושה חודשים לזה. זהו, זה לפי הנועל. עכשיו מחורים לזה, כמו בציינה אורנה, פה צריך לבכות. אז הוא יודע, עכשיו בוכים. עוד חמש דקות הוא לא יהיה מחור לזה, אתה תראה. כן, נשאר קוקו אחד תמיד, מכל עשרה מחזורים אחד נשאר קוקו. אז יכול להיות זה יהיה בדיוק שלך, בסדר? אתה אבל כן מחור למשהו שלא מאפשר לך וידעת היום והשאלות האלה בבך. האחוזים הם אחד שנשאר מחור לטומטמים האלה בקלפים, ו-99% שנשארים מחורים לבוס. אתה במקום פי אלף יותר מסוכן. וידעת היום והשיבותי לבביך כי השם הוא אלוקים. אז בזה נסיים, רק ש... ומדמין הסכנים האלו מעשה שמיים וארץ, אך תח עיניהם מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש לתחבולותיו שהוא יש מי יש. רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי מול מעשה שמיים וארץ שהוא יש מאיים. כאן נעמוד ממש כי מאוחר, וכאן הוא עובר לשלב הבא שהוא מדהים. כבר הראשונים טוענים, זה לא חידוש שלו, אני רק אומר לכם הקדמה של שנייה למחר, הרמב"ן אומר שכל מה שצריך לזכור את ניסי יציאת מצרים בקריאת ים סוף, זה רמב"ן מדהים, זה לא כדי לזכור את הניסים שהיו ביציאת מצרים, אלא כדי שכשתעסוק בניסים הגלויים, אתה לאט לאט תתבונן בניסים הנסתרים שזה שאתה התעוררת הבוקר. מהניסים הנסתרים הם כל כך סמויים שאתה לא שם לב אליהם. ולא בכל דור יטריח את עצמו כביכול הקודש ברוך הוא לקרוע את הים, אז תלמד את זה, זה יחזיק אותך לדור וחצי. אז כל זה ככה, יש משהו שכל מגמתו בא להזכיר לך את הניסים הנסתרים. זה יפה. התניא לוקח את זה לקומה עמוקה מאוד, וטוען, אתה יודע למה קריאת ים סוף כל כך גדולה? כי היא לא מתקרבת מבחינה ניסית ליש מאין שעכשיו אתה שותה קפה. אתה עוסק בניסים של יציאת מצרים לא כדי רק לזכור את הניסים הנסתרים, כי זה המוח יכול להבין. אבל את זה אי אפשר להבין, לכן אתה לא עושה את זה.
כן,
לכן
אתה לא...
הכל הפוך.
זה רגישות גבוהה יותר.
כן, אבל זה היגיון פשוט.
זה עוד דבר שנפתח
בדיוק.
קצת.
בדיוק, היגיון פשוט. הוא אומר כמה נותנים לי את מה שאתה יכול להתמודד איתו. הוא קורא ליציאת מצרים, כמעט יש מי יש. בקריאת ים סוף. זה כמעט יש מי יש.
כן, אנחנו ננתח את זה. כולם מנסים להוכיח שזה בלעיני, זה הגירות, שפל.
לכן קריאת ים סוף לא תעזוב את המדענים ואת כל הפסקדו מדענים ואת כל הכאילו מדענים ואת כל המדענים באמת ואת כל המשפוחס. זה נפל, הוא עלה, זה ירד, זה עשה, זה נונסטופ, זה איזה מין חוויה כזאת מתקנת או מקלקלת של 3,000 שנה שכולם מתעסקים בה.
חרחומי מצרים.
אין אחד שלא מתעסק בזה. ואתה אני אומר בכוונה, כי הביאו אותך להכי קרוב, ואז אומרים לך, על זה אתה מדבר? מה אתה מדבר? על זה אני מדבר, על השלוק. רק את זה אני לא יכול לתת לך להחזיק. זה מריח דבר קטן כזה שקוראים לו קריאת ים סוף ויציאת מצרים.
לכן לא מחזיקים בסבל, לכן הבינוני, אתה כל הזמן מתנועה. מדברים, אתה פה לא יכול, אתה לא יכול לגלות את הכוס, אבל אם תנוע כל הזמן ולא יודע, כן יודע,
יפה מאוד, יפה מאוד, איש הביניים, תנוע, אתה תיגע.
תנוע, זה יש לך סיכוי להתפתח.
שקוי!
חשוב, אל תקרא איתנות נאב.
נכון, נכון. אל תקרא וישו בים לאיתנו, אלא לתנאו. לתנאי שהתנא איתו הקודש ברוך הוא בשביל שאתם יהיה בראשית, בדיוק. וזה חלק ממנו. כן, זה חלק ממנו. חוזרים מחוק גדול לחוק קטן. זה נברר יום אחר. טוב, ניכנס לזה. שקוי רבע לחמש. אבל רבע לחמש זה רבע לחמש אמיתי, אני אגיד לכם למה, כי אני חייב ברבע לשש לעוף מפה.